סיימנו היום את ספר בראשית, חומש אחד מחמישה חומשי תורה. וכשמסיימים חומש, כמובן השמחה היא גדולה מאוד. חמישית מהשמחה בשמחת התורה, לפחות מבחינת האיכות, אם לא מבחינת הכמות. דהיינו, מבחינת האיכות, אני מתכוון מבחינת הלב. שכשמסיימים חומש בחמישה חומשי תורה, הלב צריך להיות שמח. שמח שזכינו לעסוק בחומש, בחומש בראשית. לעסוק בדבר השם, שריבונו שלם נתן לנו את התורה מתוך אהבתו אותנו. פעמיים ביום אנחנו מברכים אהבת עולם אהבתנו, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. הבוקר אנחנו מברכים ומודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. אין מתנה יותר גדולה מהמתנה הזאת. אין דבר יותר גדול מהזכות הזאת שאנחנו זכינו להיות קרובים אל ריבונו של עולם. להיות עמו ונחלתו ולהיות עושי רצונו. ובבוקר אנחנו פותחים בברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מקודם אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יערב נא את דברי תורתו בפינו. שנלמד תורה מתוך שזה יהיה ערב. והרב זצ"ל מסביר, כיוון שדברי התורה הם כל כך עליונים, והם למעלה בעצם מהשגה, כי זה דבר השם. אנחנו מתפללים שאנחנו נזכה להרגיש את טעמם של דברי התורה, כמה שאפשר יותר להתרומם להשיג את דבר השם. ושיהיה דברי התורה בפינו ובפיות עמך בית ישראל, וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. כלומר שהתורה תימשך. כל יום אנחנו מתפללים על כך. גם תלמידים צעירים כבר מתפללים על צאצאינו וצאצאי צאצאינו. כן, גם על הנכדים. וכל הדורות שימשיכו, וזה צריך הרבה תפילה. שהתורה תימשך. אשרינו. פרשה אחרונה, ויחי יעקב בארץ מצרים, ויקרבו ימי ישראל למות. הלשון ויקרבו ימי ישראל למות. הימים התקרבו, מה פירוש ויקרבו ימי ישראל למות? עומד על זה הזוהר. ואומר כך, רבי יהודה פתח, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. החרשים שלא מצייתים לתורה, הם חרשים, הם לא מקשיבים. והעברים שלא מסתכלים על מה הם קיימים, שבכל יום ויום כרוז מכריז ואין משגיחים בו. כל ימי האדם עומדים קיימים. ובכל יום כשמגיע יומו, מזהירו את האדם. כלומר, כל יום שמגיע, היום כביכול, הזמן, היום מזהיר את האדם. וכאשר האדם עושה עבירות, אותו היום עולה בבושה, ומעיד עדותו ועומד מבחוץ. כלומר, בכל יום, מה שקורה באותו יום עם, אותו, עם האדם, הוא צריך אחר כך בסיום היום, היום עולה למעלה וצריך לספר מה היה, ואם אדם עשה עבירות, הוא מעיד עדותו ועומד מבחוץ, עד שיעשה תשובה, ואז חוזר היום למקומו. ואם לא שווה, היום הזה משתתף עם רוח מבחוץ, ומתחבר לאדם להרע לו כל עוד שלא שו. כלומר, כאילו אדם יוצר איזה כוח, בורא מלאך רע, כשאדם עושה עבירה, והמהלך הזה מתחבר להזיק לו. היום מתחבר עם כוחות שליליים להרע. ובסוף הימים נחסרו אלו הימים. אוי לאותו איש שגרם הימים. ולא נשארו לו ימים לעמוד לפני המלך ולהתקרב אל המלך הקדוש. ממשיך הזוהר ואומר, הימים אלו לבושי יקר שמתלבשת בהם הנשמה. אוי למי שאין לו לבוש, אשרי מי שיש לו לבוש. כלומר, הימים, המצוות שאדם עושה בימים, בימים שאדם חי חיים של תורה, חיים של קדושה, הימים האלה נהפכים ללבוש שלו. ואשרי מי שיש לו לבושים. למדנו, אומר הזוהר, וידעו כי ערומים הם, זה מדובר על אדם וחווה, ערומים מהמצווה, מלבוש היקר שנעשה מהיום. וזה שאמר, גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, שלא נשאר אף יום להתלבש בו, עד שעשה אדם תשובה. והקדוש ברוך הוא קיבל אותו ועשה לו בגד ולבוש אחר. וזה מה שכתוב באברהם, ואברהם זקן בא בימים, שבא לבוש בכל הימים. מכירים את הביטוי הזה, מקורו בזוהר בפרשת ויחי. וביוב מה כתוב? ערום יצאתי מבית אימי, וערום אשוב שמה, שלא נשאר לו לבוש. ובלבוש הזה יקומו הצדיקים לתחייה, שכתוב, התייצבו כמו לבוש. ומי שזכאי, מתלבש בלבוש של עצמו, ובלבוש של אבותיו. אשרי חלקו של יעקב, שאמר בביטחון, ושכבתי עם אבותיי, שזכה להיות קשור למדרגה של להיות לבוש בבגדים של, בבגדי יקר שלהם. זוהר עוד ממשיך, ויש לבושים לנפש, יש לבושים לרוח, יש לבושים לנשמה, זה תלוי במדרגות המצוות שאדם עושה. אם כן, הדברים האלה נאמרו על הפסוק, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. אחרי זה, התורה אומרת, ויאמר יעקב אל יוסף, אחרי הדברים האלה, ויאמר יוסף ליוסף הנה אביך חולה, ויוסף מגיע אל יעקב, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. נראה אליי בלוז בארץ כנען. מדוע הוא לא אומר בטל? יעקב קרא למקום בטל. ויקרא לו למקום בית אל. וגם הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. והקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אז למה פתאום יעקב חוזר לקרוא לזה בשם הראשון? ולא עוד, אלא לפני כן, כשהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם, אומרת, ממשיכה התורה ואומרת, ויעבור יעקב לוזה אי בית אל. גם פה מזכירה התורה את לוז, לוזה. המערוב השמש כאן עומד על הפסוק הזה, והוא מבאר שהשם לוז יש לו מהות מיוחדת במינה. זה עצם שנמצאת באדם שהיא עצם נצחית. גם אחרי החיים של האדם, אחרי החיים בעולם הזה, גם כשהגוף כבר מתקלה, נשארת עצם אחת שנקראת בשם הזה, עצם לוז, וממנה אחר כך תחיית המתים. כלומר, זו הנקודה הנצחית שיש בכל אדם. והעצם הזאת נקראת בשם לוז. יעקב אבינו היה קשור עם הנצח. נאמר על רבי, שבעת פטירתו הוא הרים את שתי ידיו, ואמר שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. רבי היה עשיר, ולא חסר היה מעל שולחנו שום דבר. ואף על פי כן, אומר רבי, שהוא לא נהנה מהעולם הזה. כלומר, כל עבודתו הייתה לשם שמיים. כולו היה קודש. כל מעשיו היו מכוונים לשם שמיים, לריבונו של עולם. לעשות רצונו של ריבונו של עולם. וזה אפשר לעשות גם במעשים, מעשי החול שאדם עושה. גם אכילה יכולה להיות לשם שמיים. ההליכה, ההתלבשות, הכל. כך רבי יכול להעיד על עצמו בעת פטירתו שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. לא נהנה בשביל עצמו. נהנה, הוא אכל סעודות שבת, הוא נהנה מסעודות מצווה, אבל הכל היה לשם שמיים. יעקב, רבי היה ניצוץ מיעקב אבינו. אם רבי אמר כדבר הזה, אז יעקב, על אחת כמה וכמה, שיעקב כולו היה קודש להשם, מרכבה לשכינה, בחיר האבות. וכל עניינו זה היה, הוא היה שייך לעבודת השם, בטל כלפי ריבונו של עולם. וזה מה שאומר יעקב, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען. ויבוא, קודם נאמר, ויבוא יעקב לוזה. לוזה, יעקב הגיע למדרגת הלוז. למדרגה העליונה הנצחית, קשור במקום הזה. במקום הנקרא לוז, במקום הנקרא בטל. ולכן כאן חוזר ומדגיש את הדבר הזה. אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען. לא, זה לא רק מקום, זה גם תוכן. זה גם משמעות. כלומר, הקדוש ברוך הוא נראה אליי במדרגה העליונה הזאת. וזה מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שיעקב אבינו שייך לנצחיות, יעקב אבינו לא מת. הדבר הזה לא נאמר על אף אחד, רק על יעקב אבינו. נאמר על דוד, אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. זה ביטוי בסגנון אחר. וצריך כמובן לעמוד על זה. מה ההבדל בין יעקב אבינו לא מת, ודוד המלך חי וקיים. כאן בחינה מיוחדת. יעקב הוא שייך, הוא מעל המציאות הזאת של מיטה. הוא לא מת. הגמרא אמנם שואלת בתענית, וכי בחינם חנתו חנתיה, וסבדו סבדיה, מה? הרי כתוב, הכנתו אותו, וישימו אותו בארון. את הגמרא, המקרא אני דורש. יש פסוק. מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. אז כמובן אפשר בדרך הדרוש, או בדרך הכוונה לבאר, שהיות וכל צאצאיו ממשיכים בדרכו. לא כמו שהיה באברהם וביצחק. כל צאצאיו ממשיכים, זה נקרא שהוא ממשיך, שהוא ממשיך לחיות. ועם ישראל ממשיך כל הדורות. ועם ישראל זה יעקב. זאת אומרת שמה זרו בחיים, אף הוא בחיים. אמנם הגמרא אומרת את זה בתור עקש. לא להגיד שכיוון שזרו בחיים, זה נקרא שהוא בחיים. אלא כמו שזרו בחיים, אף הוא בחיים. צריך להבין דברים עמוקים. יכול להיות שיש חיים שאנחנו... שהם לא חיים שממש רואים אותם, אבל הם נמצאים. יעקב אבינו לא מת. יש בסיגוד דור הגרא, שבאחד המקומות כתוב, ככה שמעתי מיעקב אבינו. אני זוכר שפעם במוצאי שבת, הראינו לרב ציודה, אמרנו לו, הרם, מה זה? כתוב, כך שמעתי מיעקב אבינו, מה זה פירוש? אומר, כמו שכתוב. אז יכול להיות פגישות, זאת אומרת שהוא לא מת. שאם הוא, בזמן הגרא, היה איזו פגישה כזאת בין הגרא ובין יעקב אבינו. זה עניינם של ישראל בכלל. להגיע למדרגה הזאת, לשאוף אל המדרגה הזאת, להיות מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. ובאותו עניין אנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יאספו ואגידה עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. יעקב אומר, עומד להגיד לבניו את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ובסוף הוא לא אומר. אומרת הגמרא במסכת פסחים שנשתלקה ממנו השכינה, הוא רצה להגיד להם את כל העתיד, את מה שיקרה באחרית הימים, אבל נסתלקה ממנו שכינה. ואמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יאספו ויגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמא חס ושלום יש במיטתו פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הוא נוכח שלא בגלל חס וחלילה שמישהו מבניו לא הולך בדרך, בגלל זה נסתלקה ממנו שכינה, הייתה לזה סיבה אחרת. כל בניו נאמנים לדרך השם, ומקבלים עליהם עול מלכות שמיים באהבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרי רבנן, איך היא נעבית? עכשיו מה אנחנו נעשה? האם נאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לא אמרו משה רבינו. נמרו, אומרת הגמרא, לא אמרו משה רבינו. לא נמרו, אמרו יעקב. אז מה נעשה? הרב לא אמר, האבא כן אמר. יעקב אבינו אמר. מה עושים שהאבא אומר משהו אחד והרב אומר משהו אחר? זה קורה הרבה פעמים, בעיה כזאת. מה עושים? איזה פתרון אפשר לפתור את הבעיה? איך? אומרת הגמרא, התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. פטנט. לא אומרים ולא כן אומרים. זאת אומרת, אם לעשות כמו יעקב, צריך להגיד. אם לעשות כמו משה, צריך לשתוק. להגיד בשקט, זה פתרון אמצעי כזה. יש ספק? אז אתה אומר בשקט. שואלים, אמרת? לא. לא אמרת? כן. זה, כי זה גם כן וגם לא. גם אמרתי, גם לא אמרתי. אבל הגמרא מוסיפה עוד דבר. אמר רבי יצחק, אמרי דבי רבי עמי, משל לבת מלך שהריחה ציקי גדרה. אם תאמר, היא בת מלך הריחה ציקי גדרה. ציקי גדרה זה החלק הרוטב, השרוף. לא מגישים את זה לשולחן, אבל זה הכי טעים. והיא מתאווה לזה. היא הריחה והיא חייבת לאכול. ולשולחן מגישים, שולחן המלכים מגישים רק חתיכות ארויות להתכבד, רק שצריך להיות לזה גם צורה, לא רק טעם. אם תאמר, תביאו לי, יש גנאי, תאכל מצלחת כזאת עם שרופי, חתיכות שרופות, לא מתאים. לא תאמר, יש לה צער. צער ש... מה הפתרון? התחילו עבדיה להביא לה בחשאי, הוציאו חדר הצדדי, הביאו לה שהיא שם ותאכל. זאת אומרת שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה משהו כזה שהוא טעים, אבל לא כל כך יפה. ולכן יש בעיה, כן להגיד או לא להגיד. אז הפתרון הוא להגיד את זה בחשאי. המהר"ל מסביר את דברי הגמרא, הגמרא בנתיב התפילה, מסביר את דברי הגמרא הזאת, הדרשה הזאת, באופן כזה. הוא אומר שדווקא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אמירה עוד יותר עליונה מבחינה מסוימת, משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומרים השבטים. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומר יעקב. כלומר, הם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים באמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הם אומרים לו, שמע ישראל. זה דרך אגב, המדרש אומר שגם עכשיו שאנחנו אומרים שמע ישראל, אחד הפירושים, אנחנו פונים לישראל אבינו, שבמערת המכפלה, השם אלוקינו השם אחד, כל יום בבוקר ובערב, שאנחנו אומרים שמע ישראל, כשאנחנו אומרים את המילה ישראל, אנחנו מתכוונים לישראל אבינו. פירוש אחר, מתכוונים כלל ישראל. זה בעצם, משה רבינו אמר בלשון הזאת, שמע ישראל, כל ישראל תשמעו, השם אלוקינו השם אחד, כן? אבל המדרש פה בפרשת ויחי אומר שכאילו פונים כמו שהשבטים, כמו שהשבטים אמרו לאביהם, ליעקב, כך גם אנחנו ממשיכים כל הדורות. זה אותו דבר, כי יעקב הוא כלל ישראל. אז מה אמרו השבטים? שמע ישראל, ישראל אבינו. השם אלוקינו השם אחד, כמו שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. אנחנו ממשיכים את הדרך שלך. אתה חינכת אותנו שיש השם אחד בעולם, ואנחנו מאמינים ומקבלים את זה וממשיכים את אותה ההכרה, את אותה השקפה. במילה אחד, אומר המהר"ל, אפילו יש איזה רמז, שאחד זה גימטריה 13. 13 זה אחד, כן? א' זה יעקב. אחד, יעקב הוא האחד. ויש עוד 12 שבטים. מהם 8 בני האימהות, זה החטא. ו4 בני השפחות, זה הדלת. וביחד זה אחד. זאת אומרת, יש כאן גם במילה איזה זה רמז של האחד, זה כולל הכל. כל ההופעה האלוקית בכל העולם זה מציאות אחת למעלה מיוחדת או ייחודית, כי המילה אחד יכולה להיות משמעותה, אם אנחנו מדברים על מספר, אז זה משמע מספר הכי נמוך, אבל אנחנו לא מתכוונים כשאנחנו מדברים אחד לעומת שניים, אנחנו מקבלים שהוא למעלה מלמעלה, למעלה מכל מספר. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האמירה הזאת זה אמירה של מלאכים. כל יום אנחנו משתמשים במה שהם אמרו. הם אומרים ברוך, כן? ברוך שם כבוד מלכותו. אנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים. באיזה שעה של התרוממות מיוחדת. ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם אנחנו אומרים ביום הכיפורים. זו אמירה מיוחדת שהיא, ויעקב אבינו הוא במדרגה מיוחדת. הרב מסביר את הדברים בצורה אחרת. לא שברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה מעלה עוד יותר גדולה, כי המהר"ל הסביר, השבטים, מדרגה אחרת, יעקב, יותר עליונה. הרב מסביר באופן אחר, בסידור עולת ראייה. והרב אומר, שהאמירה ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה קבלת עול מלכות שמיים עליונה שהקדוש ברוך הוא למעלה 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 מכל השגה. השם אלוקינו, השם שהוא אלוקינו, הוא אחד למעלה, מעל כל השגה, מעל כל תואר, מעל כל הופעה, אלא גובה הבלתי נתפס, הבלתי מושג אנחנו פונים כשאנחנו אומרים מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. האמירה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, היא מדברת על מלכות. מלכות זה כבר הופעה, זה כבר התגלות. אם אנחנו נשים לב, באמת בתורה כמעט לא נזכר אף פעם תואר מלך על הקדוש ברוך הוא. במלכויות, בראש השנה, כשאנחנו מזכירים שלושה פסוקים של מלכויות בתורה, וצריך להזכיר ארבעה בעצם, כי הפסוק האחרון הוא גם כן חוזר לפסוק בתורה, נמצאים בתורה רק שלוש פעמים נזכר שם מלך על ריבונו של עולם. פעם אחת זה בסיום אז ישיר, שער ימלוך לעולם ועד. פעם שנייה, תרועת מלך בו, זה בלעם אומר, ופעם שלישית, ויהי בשירון מלך, ואת הספר השיים, בסוף ספר דברים. חוץ מזה אין, צריך לחפש פסוק רביעי, כי מלכויות פותח שלושה פסוקים בתורה, שלושה פסוקים בכתובים, שלושה פסוקים בנביאים, והסיום פסוק בתורה, וכך זיכרונות וכך שופרות, מה הפסוק בתורה האחרון? אין עוד פעם מלך. בתהילים מלא מלך. גם בנביאים מלא. הרבה פעמים ריבונו של עולם נזכר בשם מלך. בתורה לא. כי מלך זה מדרגה של הופעה כבר בתוך המציאות. תורה היא עליונה, תורה שבכתב מעל. מעל הנבואה. אז מה הפסוק? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שהוא גם כן אפשר לפרש את זה שקבלת עול מלכות שמיים. אבל לא בשם מלך. לא המילה מלך, השם אלוקינו. השם. שם הוויה. לא המילה מלך. כי מלך זה שמציאות של נתינים. שיש שהוא מולך על אנשים שהוא כבר מופיע, שמתגלה. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אבל מה פירוש מלך בטרם כל יציר נברא? על מה? על מה הוא מלך? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. ואחרי ככלות הכל, הוא לבדו ימלוך נורא. על מי? פה בעולם הזה מתגלה מלכותו. למעלה, מפני העולם, זה איזה בחינה מיוני כל התגלות, בלי כל גבולות. והתגלות זה כפי מה שזה מופיע בעולם הזה. כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, ומפשיטים את ההסתכלות, מפשיטים מאוד מאוד מאוד, אז פתאום נוצר איזה נתק על מה אנחנו מדברים. לא מבינים על מה אנחנו מדברים, לא משיגים. יש כאן איזה מין התקשרות עם משהו שהוא למעלה מאפשרות להתקשר. והלב נוטה להתחבר אל דבר שמרגישים אותו, שמבינים אותו, שחשים אותו, שמשיגים אותו בשכל, ברגש, שרואים את מלכותו של ריבונו של עולם במציאות, בעולם. אז הכוחות הטבעיים של האדם מבקשים, לא יכולים להשיג השגות נישאות מעל המציאות. גם השכל, גם הרגש. ולכן יש איזה צורך כאילו להתייחס לריבונו של עולם כמו שהוא מתגלה אלינו. כל הניסים, כל הנפלאות, כל הבריאה, כל המציאות. שזה ממלא אותנו התפעלות, להתלהבות והתרשמות ויכולת לחוש את ההופעה האלוקית. אבל כמה שאנחנו משיגים מההופעה האלוקית, הרי זה אפס לעומת הגדולה האלוקית הבלתי מוגבלת. ואי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא במה שאנחנו פוגשים בעולם הזה. ויש הרבה עולמות, והעולם הזה הוא אחד מאלפי אלפים של עולמות. ולשבח את הקדוש ברוך הוא או להתייחס לגדולה האלוקית לפי מה שיש כאן בעולם הזה, או לפי מה שאנחנו משיגים כאן בעולם הזה, הרי זה לא שייך. זה כמו לשבח, כן, מישהו עשיר גדול ומשבחים אותו באלף דינרי זהב. אם כן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה ברכה על הופעת מלכותו, על התגלות כבודו, על איך שהקדוש ברוך הוא נראה במציאות, איך שאנחנו יכולים להשיג אותו, איך שאנחנו פוגשים אותו בבריאתו את עולמו, בבריאתו אותנו, בכל הניסים והנפלאות העצומים הללו, זה אותנו ממלא רגשי קודש. אבל מצד שני, אי אפשר ככה להתייחס לגדולה האלוקית הבלתי מוגבלת. זה מאוד טעים, אבל זה לא יפה. זה מאוד מעורר אותנו, אבל אנחנו צריכים להתרומם מעל זה, להתבונן בגדולה האלוקית למעלה למעלה מכל הגבולות. זה ההבדל בין הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שבו אנחנו מתרוממים ומתעלים ואומרים ריבונו של עולם שהוא אלוקינו, הוא למעלה 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 מכל השגה, עד שהעין מתששת, כמו שלשונו של הרב מפעם לפעם, שמנסים להסתכל מעלה מעלה מעלה, שכבר לא רואים ולא משיגים, ואנחנו יודעים שהוא גבוה מעל גבוה. ולא מתייחסים אליו לפי מה שאנחנו משיגים. אבל בכל זאת, צריך את הקשר הזה. ואז אנחנו באים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לפי שאנחנו משיגים את ההשגה שלנו. שמע ישראל, אומר הרב, זה אמירה של הנשמה. ישראל גבוהים ממלאכים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אמנם מדרגה של מלאכים, אבל ישראל הם יותר גבוהים ממלאכים. המלאכים הם איזו מציאות מוגבלת, ונשמת ישראל היא גבוהה מהם. ביום הכיפורים, שאנחנו מתעלים מעלה מעלה, ומזכחים את כל, מתרוממים כאילו מהמציאות, אוכלים, לא שותים, כאילו מתנהגים כמו מלאכים. אז אנחנו גם אומרים בקול רם את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי ההסתכלות שלנו על המציאות היא נהיית הסתכלות מתוך גובה עליון. וכשנתבונן בדבר, אמרתי מקודם שהמהר"ל אומר שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה אמירה יותר גבוהה משמע ישראל. הרב אומר שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה מראה פחות משמע ישראל, וזה לא סותר. כי באמת האמירה של הפסוק שמע ישראל יכולה להיות לו משמעות מאוד מאוד גבוהה, כמו שאנחנו עכשיו אמרנו, ומרוב גבותה היא גם מתפשטת מטה מטה מטה. האמונה היא בלתי מוגבלת. ההשגה היא מוגבלת. הרב אומר, הפילוסופיה היא אריסטוקרטית. היא רק לחכמים. האמונה, כולם יכולים להגיע לאמונה. האם האמונה בגלל זה יותר נמוכה מהפילוסופיה? לא. הפילוסופיה היא מצומצמת. היא לא יכולה להתפשט אל כל המדרגות. זה צמצום. האמונה היא עולה מעלה, 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 והיא בלתי גבולית כלפי מעלה. איפה שנגמרת הפילוסופיה מתחילה האמונה, והיא מתפשטת מטה, 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 ואפילו האנשים הפשוטים ביותר ועם השכלים העבים ביותר, הם יכולים להיות אנשי אמונה. מדרגות כמובן באמונה, אבל האמונה היא בגלל מופשטותה, אז היא בלתי מוגבלת, אז היא מתפשטת, אז היא מופיעה בכל המדרגות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פסוק עליון כל כך, שכולם יכולים להתחבר אליו, במדרגות השונות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מדרגה מסוימת. זה מדרגה של השגה. להשיג את מלכותו, להשיג את כבודו, את הופעתו בעולם. עולם זה דבר מוגבל. וכאן מלאכים, מראה אחי להשיג. כן, יעקב אמרו לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואולי המובן של הדברים הוא שיעקב הוא היה במדרגה מיוחדת במינה, לפי הדברים שאנחנו עכשיו אמרנו, שהוא ידע להגביה ולראות בתוך המציאות את הגובה העליון הניסה בלתי מוגבל. זה מה שאנחנו אמרנו בתחילת דברינו, הלוז. יעקב ידע להתבונן במציאות, וזה מה שהוא אמר, הוא אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה רצה יעקב? לגלות את הקץ, אומרים חז"ל. מה פירוש לגלות? הוא מכוסה. לגלות אותו. להראות אותו. מה פירוש להראות אותו? הרי עכשיו הקץ נמצא, אפשר לראות את הקץ בזמנו של יעקב? כן. צריכים להסתכל בעומק המציאות ולראות שאיך היא, ממנה נמשך הקץ. הקץ כבר רמוז בתוך המציאות. לראות את מה פירוש? לראות את הגדולה האלוקית הבלתי מוגבלת המופיעה בכל מקום ובכל מצב. והגילוי הזה, הוא גם מביא את הקץ בסופו של דבר. כשעם ישראל יגיע למצב הזה, שיראה בכל דבר במציאות את ריבונו של עולם, שיראה בכל הופעה גילוי של שכינה, זה הקץ. זאת הגאולה. אז כל המציאות מתעלה לשורשה, לעניינה בעצם, למגמתה העתידה. ואת הדבר הזה רצה יעקב לגלות. לגלות כביכול איך להסתכל בתוך המציאות, איך לראות את הקץ, לראות בתוך כל דבר ודבר את השורש שלו, את הלוז שלו, את הגדולה האלוקית המופיעה בכל המציאות. איך שכל המציאות היא בעצם מכוונת אל הקץ, אל העתיד הגדול, אל גילוי השכינה הגדול, שמה זה באמת מה שיהיה לעתיד לבוא. שלא ייכנף עוד מורך, ושהכיסויים הטבעיים כביכול שמסתירים את ההופעה האלוקית הסתלקו ויראה כבוד השם בכל העולם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר השם זה ההופעה, וריבונו של עולם זה המקור של ההופעה, התחבר ביחד. כל שבת בעת המנחה אנחנו מתפללים, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל הפסוק אומר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא עכשיו. ביום ההוא, אז, הוא ושמו יהיה אחד. היום אין שמו כמו שהוא, ולכן גם בלשון של כשאנחנו אומרים בשם שם השם, אנחנו לא מזכירים את שם ההוויה, אנחנו מזכירים שם הדנות. לא מופיע, לא יכולים אנחנו עדיין לדבר בשם הוויה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל תפילת שבת במנחה אנחנו אומרים אתה אחד ושמך אחד. עוד לא יהיה, כי שבת היא בחינה של עתיד לבוא. ואת המנחה של שבת זה עוד דרגה הכי גבוהה של השבת. זה רבא דרבי. אז אנחנו שייכים כבר לעתיד לבוא. ואומרים, אתה אחד ושמך אחד. כאילו נפגשים איזו פגישה עם העתיד לבוא. כל שבת היא מעין עולם הבא. ורבא דרבין זה שבת שבשבת, זה השיא של השבת. איזה מפגש עם הגובה העתידי, עם הגובה העליון. עם איזה קשר עם העתיד. קשר עם העתיד זה גילוי, זה גילוי אחרית הימים. יעקב אבינו אמר בעת סיום פרק של הופעה של האבות, ועכשיו מתחיל פרק הבנים. אני חוזר לזה שאנחנו היום סיימנו את ספר בראשית. ספר הישר, שחכמים אומרים שמתחילה התורה מלמדת אותנו את מעשי אבות, ואחר כך מפרשה ספר שמות הוא מתן תורה. למעמד לך שדרך ארץ קדמה לתורה. שכדי לעסוק בתורה צריך להתנקות ממידות רעות, להתיישר. כי אם לומדים תורה בלי ישרות, אז מעקמים את התורה. אם לא ניגשים בגישה של פתיחות, לקבל את התורה. לא עם מידות מסוימות, עם רצונות מסוימים, עם תכונות כאלה שלא נפתחות כדי לקבל השפעתה של התורה. אז התורה מתקבלת בצורה עקומה. אז לא זו בלבד שלא מתקדמים על ידי התורה, אלא זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. ולכן אנחנו חוזרים תמיד על הדברים שבני ישיבה, שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו חייבים כל הזמן להתעלות במעלות המידות. להתיישר כל הזמן, לפתח יותר את המידות של הטוב לב, של הישרות, של הענווה. זה הכל אנחנו לומדים מהאבות. חז"ל אמרו לנו שאברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר. מי גדול כאברהם, שהיה גדול כל כך והיה ענף כל כך, אנוכי עפר ואפר. מאברהם אנחנו לומדים מידת החסד. החסד לכל. חסד בלתי גבולי. חסד של לימוד זכות. מידת החסד אנחנו גם לומדים מרבקה. מיצחק אנחנו לומדים את מידת המסירות נפש, את מידת הגבורה, החסד, הגבורה, ומיעקב אנחנו לומדים את מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. ועם המידות האלה אנחנו מתיישרים ונהיים יותר מוכנים לקבל עולה של תורה, של מתן תורה שבאה בספר שמות. האבות עבדו את ריבונו של עולם בטבעיות. לא, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליהם כמו שנגלה אל הבנים. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא נודע לאבות במציאות. הם הסתכלו על המציאות וראו את ריבונו של עולם בתוך הטבע. בתוך המציאות, לא מעל הטבע. בתוך המציאות. לא רק האבות, אפילו עבדי אבות. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כלומר, יש איזו בחינה מיוחדת של עבודת השם מיוחדת, שהאבות עבדו בטבעיות, היו קשורים עם ריבונו של עולם, חיו חיים של אמונה. ראו את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, בתוך הטבע, וממילא הוא נגלה אליהם. כל מה שהם חשבו ועשו, זה הכל היה מתוך מודעות ותודעה, שריבונו שלהם כל הזמן נמצא, וכל מה שיש להם זה הכל מת השם. השדות צומחים, זה ריבונו שלהם הצמיח את השדות. אנחנו אומרים את זה, את הדברים האלה, והם חיו את הדברים הללו. הם חיו שכל המציאות, מציאות של הופעה אלוקית. על מבחינה מסוימת, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. ואני אומר, חז"ל אמרו, התכוונו מבחינה מסוימת. ויש כמובן מעלה מיוחדת לתורתן של בנים, להתגלות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו מעל הטבע, ומעל כל המציאות, הוא מופיע אלינו, הוא משרה שכינתה עלינו בגילוי, ממש בגילוי, במשכן, במקדש, בהופעה של, של, של מתן תורה. והדור האחרון עניינו, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, עבודת השם כפולה, גם עם תורתן של בנים, וגם עם תורתן של אבות. לב בנים על אבותם, האבות, רק שלושה קרויים אבות. והבנים זה כל הדורות. ועתיד לבוא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. זאת אומרת, איזה שלימות, שלימות של עבודת השם. שמצד אחד טבעיות גדולה מאוד, ומצד שני הופעה גלויה אלוקית מלמעלה. אנחנו, יש איזה זיהוי, והרצון שלנו הוא בהוראות האלוקיות. הוא מורה לנו, ואנחנו בדיוק לזה מסכימים, ואת זה אנחנו רוצים. נתפלל ריבונו של עולם שנתקרב במהרה, ושגילוי הקץ שרצה יעקב לגלות, שיתגלה בקרוב ונזכה לגאולה שלמה.